שנשמע ונתבשר בשורות טובות יהי רצון. והקדוש ברוך הוא יאמר, די לצרותינו צרות עמו ישראל. נפתח היום בשבח הנפטרים, שלצערנו עדיין המשפחות יושבות באבל וכואבות, והצרה הזאת צרה ששייכת לכל עם ישראל. כתוב בתורה, ויעמוד שם משה על פי אדוני בהר נבו. על פי השם, דרשו רבותינו, כוונה שמת מיתת נשיקה, שהקדוש ברוך הוא כביכול בעצמו לקח את נשמתו של משה. סיקתא זוטרתא שואל, אין לי אלא משה, מניין שגם אהרון היה על פי השם? משיב, הפסוק אומר, כאשר מת אהרון אחיך. אז כשאמר לו כאשר מת אהרון אחיך, נמצא שישבה אותם. אז מה שהיה אצל משה היה גם אצל אהרון. שואל הפסיקתא שוב, אין לי אלא אהרון. יהושע מניין, שגם יהושע זכה כך. אז אומר, הפסוק אמר, כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו לקח את נשמת יהושע. יש לנו כעת שלושה. ממשיך הפסיקתא ושואל, זה תלמוד, דברי התלמוד ירושלמי. זה פסקי הלכות מהירושלמי. מניין מיתת הצדיקים? עכשיו שצדיק הולך מהעולם, מניין לנו? נו, מה קורה שם? מה זה? ילדים, תצאו משם מיד. קיוסק, יושבים מפטפט בשעה שמספידים מתים? אין לכם דרך ארץ, פחד, יראת השם? רק כך אומרים, אלה אשמים, הם אשמים, כל אחד מאשים את השני, רק לא את עצמו. שואלת הגמרא, מיתת הצדיקים מניין? משיבה שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יעשיך. כלומר, מי שלוקח את נשמת הצדיקים זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ותכף נראה מה נפקא מינה מכל זה. מלמד, כך אומר הפסיקתא מפרש, שהמקום נהנה ונכנס בנשמותיהם של צדיקים וכונסם בנחת רוח. כלומר, הצדיק שנפטר, איך הוא נפטר? הקדוש ברוך הוא כביכול מתגלה אליו באותו רגע. הכולו יכול לספר לנו את זה אחר כך, כי משבעים אותו לא לספר, ולוקח את נשמתו איתו ואומר לו, כבוד השם יעשיך. הקדוש ברוך הוא בעצמו מקבל את פניו. צריך כדי להבין את זה מה היה פה. מי שהתבונן במדרש אצל פטירת משה רבנו בפרשת וזאת הברכה, שם המדרש מביא איך שמשה רבנו מתחנן, הוא מבקש את זה גם בפרשת ויתחנן, שלא ייתן אותו ביד פלוני, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו שרק הוא ייקח אותו ולא מישהו אחר. ואחרי זה משה למעשה גם ביקש להישאר בחיים, והקדוש ברוך הוא אומר לו שלא ניתן. משה מבקש להיכנס לארץ ישראל, ואומר לו הקדוש ברוך הוא שאני כבר נשמעתי שאתם לא תיכנסו, וכן הלאה. בסוף מה היה המעשה? שם המדרש מביא, שלח הקדוש ברוך הוא את השטן ואמר לו, לך והווה נשמתו של משה. הלך השטן בעצמו וראה את משה רבנו יושב וכותב ספר תורה. הסתכל עליו המשה, אומר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, בא לקחת את נשמתו. אמר לו, לך מכאן, אתה לא לוקח את הנשמה שלי. אמר לו, אבל כך שלח אותי בורא עולם. אמר לו, נכון, שלח אותך בורי עולם, אבל לא אתה. זה המשיך לעמוד, קם משה רבנו, רדף אחריו, והוציא לו עין אחת, כך מובן. אז אם ראיתם פעם איזה מלאך עם עין אחת, תדעו מי זה. יכול להיות שיש לו משהו מזכוכית. אז גרש אותו וברח 400 פרסה, 1,600 קילומטר מפני משה. ואז ירד הקדוש ברוך הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי שהשטן יסתלק, לא יפריע לנו, לא יפריע לו במלאכה. וירד, וירדו איתו מיכאל, גבריאל, ועוד שמות מלאכים שאי אפשר להזכיר את שמם. ואז הציעו לו את המיטה, ושכב משה רבנו על המיטה. והנשמה של משה אומרת הקדוש ברוך הוא, בבקשה ממני, אני אחני בגופו של משה, מיום שאני שמת אותי פה, לא היה ריח לא טוב, רימה לא היה ממנו. אין גוף בעולם קדוש כמו הגוף של משה רבנו. אמר לה, אני כנסתי מיטה על כל באי העולם, מזמן אדם הראשון, שאכלו מעץ הדעת. בכל זאת, תחננה הנשמה, עד שאמר לה, צאי, אל תאחרי, ואל תדאגי, אני לוקח אותך, את לא תמסרי ביד שום אחד. אמרה לו, לא, אבל קשה לי לעזוב את משה. אמר לה, בסדר, משה יישאר פה, ואת תעלי איתי למעלה. אמרה לו, מה אני אעלה למעלה? ממרום, היה לך מלאכים, שני מלאכים, שהם ממונים על עזה, כך כתוב בזוהר. שני מלאכים, עין זין א' ועין זין א' למד. שניהם ירדו וחמדו בנות הארץ וחטאו איתם. מה היה המעשה שם? מודרש שהמלאכים האלה ירדו חטא בחווה עם חווה ואכלו מעץ הדעת. אז הם אמרו לקדוש ברוך הוא, אמרנו לך לא לברוא את האדם כי הוא יחטא. אמר להם, אתם מדברים על האדם הראשון שהוא בחיר הבריאה, שאני בראתי אותו, אני עצרתי אותו. הוא היה בעולם התחתון, העולם התחתון מלא יצר הרע. נראה אתכם. מיד הושיט אצבעו וירדו למטה. עוד היו באוויר, המדרש אומר. כבר ראו את בנות הארץ וחמדו אותם. הייתה שמה אחת, ביתו של אחד מגדולי ישראל, מהגדולים שהיו באותו דור, שהאדם הראשון הוליד, הייתה שמה אסתר, ואמרו לה, בבקשה ישמעי לנו, רוצים אותה. אמרה להם, בסדר, תגלו לי את שם המפורש, אז אני מסכימה. הטיפשים האלה גילו לה את שם המפורש. היא השתמשה בשם המפורש ועלתה למעלה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מה את עושה פה? אמרה, לא, כך וכך היה. המלאכים ירדו והמלאכים רוצים לחטוא. אז ראיתי שהעולם הזה למטה מלא חטאים, אני לא רוצה להישאר פה, עליתי למעלה. אז לקח אותה וקבע אותה בירח, כך מובא במדרש. והיא שמה אסתהר, אסתר, אסתהר. והיא כמועה עד היום בירח, והיא ממונה על כל המלאכים שהם נקבות, יש מלאכים נקבות, היא ממונה עליהם. קיצור הדברים, אז אמרה נשמת משה רבנו לקדוש ברוך הוא, הנה, היו מלאכים שבאו לחתו, אז מה אתה לוקח? אמר לה, לא, את לא שייכת להם, את לא מהסוג הזה, אתם בכלל, החומר שלכם, אם אפשר לומר חומר, הנשמת משה רבנו, זה אור גדול מאוד, זה אור עצום ששום כוח בעולם לא יכול להתקרב עליכם. מיד הגיע הזמן, ואז הקדוש ברוך הוא שם כביכול פיו על פיו של משה, ונשק את משה רבנו, שנאמר על פי השם ביד משה. זה נקרא מיתת נשיקה ממש. ולקח את נשמתו, ומיד הקדוש ברוך הוא בעצמו היה בוכה. מי יקום לי, מראי? מי יתייצב לי עם פועל האבן? השמיים בכו, הארץ בכתה, והאדם בארץ עין, וישר באדם עין. ועוד כל אחד אמר פסוק, המלאכים היו בוכים, וכולם היו בצער גדול. והקדוש ברוך הוא נכנס לפני ולפנים, והיה בוכה. עד שכל מלאכי מרום זהו, לא ידעו מה לעשות. ניגשו כולם למפקד שלהם, מי זה? מלאך שר הפנים, ממתת. אמרו לו, ממתת, לך תרגיע את המצב, כבר כל השמיים גועשים ורועשים, כי הקדוש ברוך הוא בוכה. נכנס ממתת ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, תרשה לי להגיד לך משהו. אמר לו, תגיד. אמר לו, ריבונו של עולם, אני לא מבין, פה בעולם התחתון, לא עליכם, כשמת מישהו, אז הוא לא נמצא פה, הוא נעלם, הוא הלך למעלה, הוא התנתק מהעולם הזה, עולה לעולם הבא. אבל אתה, משה, בחייו שלך, במיטתו שלך, למה אתה בוכה עליו? אמר לו, אמשול לך משל, למלך שהייתה לו מלכה טובה, חכמה, נבונה ומושלמת בכל המידות הטובות. אבל היה לו בן, שהבן היה מדי פעם שר מן הדרך, עושה דברים שלא צריך לעשות. וכל פעם המלך רוגז על הבן, מעניש אותו, ובאה המלכה, מדברת לטובת המלך, לטובת הבן, ומשכינה ביניהם שלום, והבן מקבל עליו תשובה, והוא חוזר לארמון. יום אחד מתה המלכה, מיד המלך היה בוכה. באו כל השרים, אמרו למלך, למה אתה בוכה? כלום חסר בבית המלך? נביא לך איזה מלכה שאתה רוצה, מאיזה מדינה שתרצה, מאיזה גזע ולאום שאתה תבקש. אמר, אתם לא יודעים, אני לא על המלכה בוכה, אני בוכה שכאשר היא הייתה בחיים, אז הייתה מייסרת אותו ומדברת על ליבי ומשקיטה את הכל ומושיבה אותו במקומו, מחזירה אותו בתשובה. עכשיו שהאימא לא נמצאת, מי יחנך אותו, מי ישכין שלום בינינו? כך אמר הקדוש ברוך הוא. כשהיה משה רבנו בחיים, אז הערב רב היו מחתים את ישראל, ומדי פעם, כמו שקראנו, אלה הדברים אשר דיבר משה, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, ולבן, וחצרות ודי זהב. כל המקומות ששם חטאו ישראל ועשו מה שעשו, כי הערב רב הסיתו אותם. אבל עכשיו מי יקום לי מרעים? מי יתייצב לי עם פועל האבן? אז זה היה הפטירה של משה רבנו. עלה משה למרום, אז המדרש אומר שגם משה עלה על את פי השם, זכה גם אהרון, זכה גם יהושע, והאמת שזכו כל הצדיקים שמתו במיטת נשיקה, שנאמר כבוד השם יאספך. אז אומר הקדוש ברוך הוא נכנס בתוך הנשמות ומתחבר איתם. אז זה כותב הרב מעבר יבוק, שזה הטעם בשעה פטירה, מי שנמצא שם צריך לומר שמה ישראל, מה העניין שמה ישראל לכאן. אז הפשט כאילו שהוא מודה שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ ומייחד אותו על העולם כולו. אבל הסוד של הדבר שנעשה ייחוד באותה שעה, כי הנשמה היא חלק אלוה ממעל, והיא נמצאת כאן באופן זמני בגוף האדם. שמגיע הזמנה לעלות, היא מתחברת בשורשה העליון עם הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הרב מעבר יבוק, הנמצאים שם צריכים לומר שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, שעכשיו נהיה אחד. הנשמה הייתה בגוף של הצדיק הזה, עכשיו היא מתחברת עם הבורא והיוצר בעצמו. אז תראו מה המעלה של אלה שנפטרו שם. כי האמת השכל לא סובל את מה שקרה פה, רבותיי. איך יכול להיות? יום ל"ג לעומר זה יום שמחה בשמיים, יום שמחה של רבי שמעון בר יוחאי. ראינו כך כתוב בשער הכוונות, זה לא סיפורי בדים או סיפורי מעשיות. שער הכוונות כותב שרבנו הארי היה שם ונתגלה אליו רבי שמעון בר יוחאי בהקיץ ואמר לו, אמור לאיש הזה שלידך אברהם הלוי, למה אומר נחם ביום שמחתנו? אני שמח היום. איך הוא מזכיר פה צער? אז מי יודע, יום כזה שמח. רבי שמעון היה צריך להצטער ולראות 45 מבניו, כולם צדיקים, כולם שומרי מצוות, מתים שם לידו, נקברים, נדחפים אחד על השני, ערימות, ערימות, כאילו היו כבשים, כאילו היו כמו תרנגולות. זה דבר שלא נכנס בשכל. קשה, קשה מאוד. איך יום של שמחה נהפך לנו לתוגה, לכל עם ישראל. ועוד בקבר הרשב"י עצמו, ששם היה רעש בזמן שרבי שמעון נפטר, שם הוא קלה במרתה, כך למדנו בל"ג לעומר, זה האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות, מרעיש הארץ כאשר תיאר את עיר טבריה, ובא אותו כותי רשע וקבר את אבא שלו באמצע הרחוב, ושאל אותו, אמר לו רבי שמעון, צפה ברוח הקודש? אמר, גוזרני עליונים למטה ותחתונים למעלה, שהמת נפלט החוצה, ואילו לך תביא, קום תביא מסכה, קום. אז איך המת יצא החוצה ונשאר מת, והכותי נבלע באדמה, מה שעשה עם קורח משה רבנו עשה רבי שמעון עם אותו כותי. אותו דבר אנחנו רואים אחר כך מרעיש ממלכות בזמן שנסע לרומא ובא בן תמליון והוא שלח אותו אליו. ונכנס בבת המלך ושיגע אותה שלושה ימים עד שצעקה בר יוחאי בר יוחאי. בסוף, אז אם הוא איש הארץ הרגיז ממלכות והמשך הזוהר שם, כמה פטרין ביומה דן אשתכך ובגינך, כמה כוחות דין התבטלו בזכותך. אז תארו לכם, אם זה זכותו של רבי שמעון, אז מי יודע אם לא הייתה זכות רבי שמעון, חס ושלום, כולם היו מתים שם. זה נורא והיום. קשה מאוד להבין, קשה מאוד לקבל בשכל, יום שמחה כזה גדול בשמיים הופך ליום של תוגה. האם יום של ישועה צריך להפוך ליום של אסון? אתם יודעים כמה, אני מכיר אישית כמה משפחות שלא היה להם ילדים שזכו לפרי בטן כשהלכו לקבר רבי שמעון, אם זה בל"ג לעומר, אם זה בימים אחרים, וקראו לו שמעון על שמו. איך מתו אנשים שם, זה פלא פלאים, ונפלו ישר לתוך, כמו לתוך הבור, כאילו איזה משהו משך אותם לשם. איך זה יכול להיות? איך אבות יושבים שבעה על בנים וסבא על נכדים? כמה נכדים מתו, שני אחים, שתי זוגות אחים מתו בעוונות הרבים, והסבים שלהם מכל הצדים, שני הצדים שיחיו, רואים את הצער הזה, איזה כאב נורא והיום. מי יכול להבין את הצער הזה? איך זה, זה נורא והיום. איך עם חכם ונבון נהיה גוי שחל, הרי כבר מי שזוכר, כבר חודש לפני, כמה התריעו, כמה צלצלו בפעמונים, הזהירו משרד הבריאות, מכבי האש, המשטרה, כולם, וכולם היו חרשים. מי החריש אותם? הקדוש ברוך הוא. כי היה צריך לבוא הגזרה הזאת, הנוראה. תראו איזה גזרה איומה. משהו מפחיד. איפה כל הרי אדם בא לבנות היום בית, כמה רישיונות ותפסים צריך להכין. עירייה, משטרה, מכבי אש, בממשלה, אני יודע מה רישיון מפה, עד ביידן צריך להגיע. ופה הכל עשו, גדרות, וחסמו אותם, מסכנים, לא היה להם לאן לברוח. אחד על השני נדחפו, מתו כמו איילים וצבעים, זה משהו נורא והיום. עוד במקום של רבי שמעון בר יוחאי, זה דבר מביא לרעיון. עכשיו יש עוד מדרש אחד שצריך להבין אותו. בויקרא רבה, בפרשת החרמות, שם הרבי אבא בר אבינה אומר, למה נשמחה מיתת מרים לפרה אדומה? למה? מיד בתמות שם כתוב פרה אדומה, ויקחו אליך פרשת חוקת, סליחה. ויקחו אליך פרה אדומה תמימת אשר אין בה מום. וכל מה שכתוב שם, כל הפרטים. מיד שסיים, אמר, ויהיו יסעו בני ישראל מתברצין, ויבואו אל אמא, והנה מה קורה שם, בתמות שם מרים ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה. גם זה צריך להבין, מה העניין המים שלא היה. אז מים זה בעירה של מרים, אבל עדיין צריך להבין מה הקשר עם המים. אז מרים, הגמרא שם אומרת, רבי אבא אומר, לומר לך מה פרה אדומה מחפרת, גם מיתת צדיקים מחפרת. וגם כאן נשאלה שאלה, ממתי ראינו שפרה אדומה מחפרת? פרה אדומה מטהרת, לא ראינו שמחפרת. אז צריך להבין את זה. זה דברי רבי אבא בר זבינה, כך אמר. ואחר כך הוא ממשיך, ולמה נשמחה מיתת אהרון לשבירת הלוחות? לומר לך שקשה לפני הקדוש ברוך הוא סילוקם של צדיקים כשבירת הלוחות. זה מובן. מה זה שבירת הלוחות? אמר משה רבנו, אותיות פורחות באוויר ואבנים נשברים, ואשברם לעיניכם. אז ככה גם כן, שאדם נפטר לא עלינו, הנשמה שלו עולה לשמיים, הגוף שלו כאן לא עליכם, נופל, נשבר, מתפורר בקבר וכו' וכו'. משיכה הגמרא ואומרת שם, למה נשמחה מיתת צדיקים ליום הכיפורים? לומר לך שמה מיתה, מה יום הכיפורים מחפר, גם מיתת צדיקים מחפרת, שנאמר ויקחו את עצמות שאול אשר בגבעה ויקברו אותם בארץ. כך כתוב שם. עכשיו צריך להבין גם את המדרש הזה, מה קורה פה, מה רבי אבא אומר ומה רבי חייא שם ממשיך ואומר על מיתת צדיקים שהיא מחפרת. אלא תדעו רבותיי, יש ויכוח בין הפוסקים, האם כשנפטרים צדיקים, כמו שקרה לנו בשבוע האחרון, צדיקים שנפטרים, האם הם מחפרים עלינו אם שנעשה תשובה, או אפילו אם לא עשינו תשובה, הם מחפרים. זה ויכוח גדול בין הפוסקים. רוב הפוסקים טוענים שרק עם תשובה, כמו שראינו, חתן ביום חתונתו מחפר. מאיפה למדנו? לא פחות אלא יותר מהדוד שלנו, איזה דוד ברמינן עשיו הרשע, סבא של ביידן. עשיו, וילך עשיו, ויער עשיו כי רעות בנות קנה בעיני יצחק אביו, וילך אל מחלת בת ישמעאל, אחות נביקה אותה, אחות נביות, על נשב, לא לאישה. מה זה מחלת? הלא בסימת שמה, אלא מחלת שנמחלים אבונותיו. מי שנושא אישה נמחלים אבונותיו. אבל מתי נמחלים אבונותיו? אם הוא רשע, והוא עושה חתונה מכוערת, קורא לזה מפוארת, זה חתונה מכוערת, עם ריקודים ועם כל מיני פריצות, זה הולך לגיהנם ולשאול תחתית, הוא והיא ביחד. אז איזה חתונה זאת? אז זה ודאי חתן מדובר, חתן יראה שמיים, יראה אלוקים, יהודי טוב, ששעה בתשובה, מתענה, אומר תפילה של יום הכיפורים, וידוי של יום כיפור, ואז הולך לחתונה, צח וטהור. זה באמת מתחפרים עוונותיו. אבל חתן סתם, מה פתאום? על מה ולמה? אותו הדבר סנדק, הכי מוזר זה לראות, יופי, תטייל, כן. תטייל, תיקח מסכה, תלך, תבוא, יפה מאוד. דרך ארץ אין לכם, אין להם דרך ארץ. לא מחנכים את הילדים היום, לא מחנכים. כן. אז בקיצור הדברים, אז מה, איפה היינו אנחנו? עם החתן, צריך תשובה, אם זה צריך תשובה. האם צריך תשובה או לא צריך תשובה? לפי רבי אבא, מתי דמה נשמחה מיתת מרים לפרה אדומה? מה פרה אדומה מחפרת? הרי איך עושים פרה אדומה? היו שורפים אותה, ואחרי ששורפים אותה, היו מזים עליו שלישי ושביעי. לוקח אגודת אזוב, מטביל במים, שלקח אותה ממקום טהור ושם ומזה עליו שלישי ושביעי, ואז אחרי זה נעשה טהור. אז מה זה צריך? הכנה, זה לא בא ככה סתם. אני צריך הכנה וצריך הכשרה לזה, שיהיה מוכשר כדי לקבל את אותה מעלה. אבל אם לא עשה את זה, למעשה לא מילא את הדרך. זה לסברת רבי אבא. אבל רבי חייא שמה אומר שזה דומה ליום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו יודעים שיום הכיפורים מכפר בכל מקרה. להלכה נפסק שבן עשה תשובה, בן לא עשה תשובה, אבל צם ביום כיפור, עיצומו של יום מכפר. והוא בא והתוודה, אז זה כן מכפר, העיצומו של יום. אז אם כן, ראינו מפה שיום הכיפורים כן מכפר. עכשיו, זה מה שבא לומר, למה נשמחה מיתת מרים לפרה אדומה? עכשיו, יש עוד מדרש בתהילים, כדי להשלים את הסוגיה הזאת. בתהילים מובא פסוק, יקר בעיני אדוני המאבטה לחסידיו. איפה זה משה התהילים? ראש חודש. כן, אמרת עלי בראש חודש. באיזה שעה? אתה יודע שפעם מורנו רבי יהודה צדקה פה ברחוב הזה, רחוב יואל, הוא היה גר פה ברחוב יואל 9 מול בית מדרש של סתמר. אתה יודע איפה זה בית מדרש סתמר? אז הוא יצא מהבית ברבע לתשע ללכת לפורת יוסף, כי בתשע הוא נותן שיעור. אז הוא ראה בחור אחד עומד, ובדיוק מרוב שהיה הרבה אנשים יום ראש חודש, אז גלשו החוצה לחצר הזה, למרפסת. אז היה בחור אחד שבא ובא להגיד הלל. אמר לו, לא, אל תגיד הלל, זה אתה משקר. אמר, למה? אמר, אתה אומר עלינו יעלו עבדי השם, עבד של השם, בא בשעה רבע לתשע להגיד הלל, עבד קם בחמש בבוקר. אני לא עבדי השם. אמר, אם אתה לא אומר בחמש בבוקר, אל תגיד על אל אותו היום, כי אתה משקר. נו, מה נגיד אנחנו? מה נגיד אנחנו? מה נגיד? כן. אז שם בתהילים אומר, עשרה דברים יקרים הם. מה זה יקרים? לא זמינים כל כך. הראשונה זה התורה, שנאמר עליה, יקרה היא מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. השני זה עם ישראל, שנאמר עליו, הבן יקיר לאפרים, עם ילד שעשועים. השלישי, עושר, זה דבר יקר, לא כל אחד זוכה לו, שנאמר, להון אדם, יקר חרוץ. זה יקר, לא קל להשיג. הרביעי זה דבר דעת, שאדם יהיה לו דעת, שיקול דעת, איך להחליט בדברים שנאמר, אוכלי יקר שפתי דעת. אחר כך החמישי, נבואה. נבואה, ודבר אדוני היה יקר ביום ההוא. אז היה דבר השם יקר. אחר כך שישי, תבונה, שאדם יהיה נבון, זה יותר מחכם. נבון, להבין דבר מתוך דבר. את המהלך הבא, שנאמר, יקר, יקר רוח, איש תבונה. השביעי, מה זה היקר? שכלות. טמבל, זה, היום זה לא יקר, היום זה מצוי אצל הרבה. יש לנו הרבה כאלה. שכלות, חוץ מכם. שנאמר, יקר מחוכמה ומכבוד שכלות. אומר שלמה המלך, מה יותר קשה למצוא מחכם ומאדם שבעל כבוד? זה שכל. קשה למצוא. היום לא כל כך קשה, נו, מה נעשה? השם מרחם. אחר כך, איפה הגענו? לאיזה מספר? שמונה. שמונה. אז הוא אומר, שמונה זה צדיקים, שנאמר, ולי מה יקרו חסדך האל. אז זה הצדיקים יקרים בעיני השם יתברך, כי לא כל אחד נקרא צדיק. זה לא בעל מקולת שאתה אומר לו, צדיק תביא לי סיגריות, צדיק תביא לי ביסלי. כן, צדיק, צדיק, כן. אחר כך מה עוד יקר? חסד. חסד יקר, שנאמר, מה יקר חסדך אלוהים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. עכשיו אנחנו בעשירי, אומר העשירי הכי מכולם, זה מיטת הצדיקים, זה מאוד קשה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, יקר בעיני אדוני, אמבת לחסידה. זאת אומרת, כדי שהקדוש ברוך הוא ייקח צדיק, וכל שכן כמה, צריך להיות משקל כבד מאוד מאוד. זה אומר, מי יודע איזה עוונות היו, מי יודע איזה משקל נורא נוראות היה, שבגלל זה היה צריך לקרוא כל הדבר הזה. אחד פגש אותי, אומר לי, הרב, שמעתי שזה בגלל שלא הודו על הקורונה. אמרתי לו, לא הודו על הקורונה, אז 45 איש צריכים למות מיטת סקילה ומיטת חנק? מה? על מה אתה מדבר בכלל? מה, אתה בשמיים? אתה נהיית בית המשפט העליון של בורא עולם? להבדיל מאלה החילונים, השם הצילנו מהם. אמרתי לו, דבר כזה זה מוכרח להיות שהשאה למעלה התמלאה. אבונות, כמה חילול השם היה לאחרונה? מי לא זוכר כמה חילול השם, כמה ביטול תורה היה, כמה מרד בחכמי ישראל היה? איזה דברים נוראים, חילול השם נורא מהיום. ומצד גם כל מיני, אני לא רוצה להזכיר מי, אתם כבר יודעים, שלא מזכירים שם שמיים בכלל. כל היום מזכירים, כוחי ועוצם ידי, כוחי ועוצם ידי, ואני ואני ואני, ואלה הדתיים ואלה השומרי מצוות ואלה החרדים, ורוצים לשרוף אותם, כמו שהגמרא אומרת, יותר ממה ששונאים אומות העולם את ישראל, שונאים עמי הארץ את תלמידי החכמים ונשותיהם יותר מהם. אז תארו לכם, אז הסאה התמלאה, היה צריך 45 צדיקים ללכת, אז מיתת הצדיקים יקר בעיני השם. כותב הרב צרור המור, רבנו אברהם סבא, זה היה אבא של חמיב של מרן רבי יוסף קארו, הוא כותב על נדב ואביהו, וימותו לפני השם. מה זה וימותו לפני השם? הוא אומר, הכוונה שהגזרה יצאה מלפני הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. ומה היה? כל המיטה הייתה רק לפני השם. מה? שהראיה שהגוף שלהם נשאר שלם, אבל הנשמה הסתלקה, כי הם מתו בנשיקה. למעשה גם אלה שמתו היום בשבוע האחרון, הגוף שלהם היה שלם, כולם הגוף שלהם שלם, נחנקו ונסכלו, אולי נפגעו פה ושם בגפיים, בידיים, ברגליים, אבל בעיקר לא היה להם אוויר. אז זה היה קורבן, זה מיתת נשיקה, זה ממש אפלה ופלה. אז הוא אומר, ולמה הם מתו? תשמעו איזה דברי נבואה הוא כותב על מה שקורה כאן. כי נדב ואביהו רצו להתקרב ולהידבק למעלה, למעלה ממדרגתם. כיוון שרצו לעלות יותר ממדרגתם, לכן הקדוש ברוך הוא לקח אותם אליו. מי יודע, גם אלה שהלכו שם ברבי שמעון והתקרבו למקום של רבי שמעון, אני מתכוון לא פיזית אבל רוחנית בנשמה שלהם, התקרבו לשם יתברך, והתקרבו הרבה עד שהקדוש ברוך הוא אהב אותם ולקח את הנשמות שלהם. אבל זה היה בצורה טרגית, כן, כדי לזעזע אותנו, לעורר אותנו לשוב בתשובה. והוא מביא רבי אברהם סבא את ההמשך על משה רבנו. וירא השם באוהל בעמוד ענן, מתי שבא לקחת את נשמת משה, כתוב וירא השם באוהל בעמוד ענן, אומר מלמד שהקדוש ברוך הוא מתעצב אל ליבו במיתת הצדיקים. אז בגלל שהוא היה עצוב, הוא לקח ענן והתכסה בענן להראות שיש עצבות לפניו, כמו בחינת הפסוק, סקוטה בענן נח מעבור תפילה. אז מכאן רואים מה זה, כמה זה קשה, והיה קשה לו לקדוש ברוך הוא. ממשיך רבי אברהם סבא ואומר, לכן אמר לו, אין קרבו ימיו למות. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני לא רוצה לקחת אותך, אני לא רוצה שתמות, אבל היום שלא הגיע, היום שלא השלים. גם אלה שמתו, ודאי שהקדוש ברוך הוא היה לו צער במעשה הזה, אין ספק, כי זה יום שמחה, וביום שמחה מתו 45 אנשים. אז הוא, אבל כנראה שהזמן שלהם הגיע, וכל אחד ואחד הגיע זמנו, אז היו צריכים כולם לבוא לשם אצל רבי שמעון, ושם להעלות את הנשמות שלהם. זה מעלה גדולה מאוד. אותו הדבר כותב הרב תולדות יצחק, זה חמיב של מרן, דודו, אח אביו, רבי יצחק קארו, בפרשת שמות, שמה וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. הוא אומר, תדע שמה קורה כאן, הצדיקים שהם נפטרים, אז תדע שהם דומים לכוכבים, שנאמר, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, והכוכבים לעולם ועד. למה זה כוכבים? הוא אומר, כי העולם הזה נמשל כעת ליום. מאיר, אבל כשאדם נפטר זה דומה ללילה, נהיה חושך, הוא לא רואה, ואז הוא הולך לעולמו. הידוע, כוכבים נמצאים ברקיע בין ביום ובין בלילה, גם עכשיו יש כוכבים, אבל אנחנו לא רואים אותם, כי השמש זורחת ומאירה, אז האור של השמש מפריע לראות את האור של הכוכבים. אבל כאשר השמש שוקעת, אנחנו רואים את הכוכבים, הם נראים. אומר אותו הדבר, הצדיקים נמשלו לכוכבים, שכאשר השמש שוקעת מגיע זמנם להיפטר מהעולם, בפטירתם רואים אותם. אז יוצא שבפטירה של הצדיק הוא מאיר יותר מאשר הוא העיר בזמן שהיה חי. אומר, ולכן אמרו רבותינו, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, כי הם דומים לכוכבים, שהכוכבים בלילה מאירים יותר מאשר ביום, אז זה במיטתם יותר מבחייהם. כי לנו זה כמו לילה כשהצדיק מסתלק, אבל הכוכב נראה, אז הנשמה של הצדיק כן מאירה. עכשיו שאלנו למעלה אצל מרים, שמתה מרים, ואני צריך עדיין להשיב על זה, למה נשמחה מרים לפרה אדומה? אז כתוב שם, ותמות שם מרים ולא היה מים לעדה. למה לא היה מים? אז אומר הרב תולדות יצחק, בגלל שעל מרים לא כתוב שבכו. אצל משה רבנו כתוב פרשת וזאת הברכה, ויבכו בני ישראל את משה 30 יום, ויתמו ימי בכי אבן משה. אצל אהרון הכהן גם כן כתוב, ויבכו כל בית ישראל את אהרון. אבל אצל מרים לא כתוב שבכו. אומר, כיוון שאצל מרים לא בכו, כיוון שאמרו שהיא אישה, אז לא צריך אולי לבכות עליה. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? מנע מהם את המים, כי הבכייה, מים, דמעות זה מים, ורמז להם שכיוון שלא בכו אין להם כעת מים, אז התחלו לצעוק שאין מים. עכשיו אומר, מובן מה זה פרה עם מרים, כי פרה עם מרים, מרים שנפטרה לא צריך קורבנות, אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה פרה אדומה מחפרת, מרים חיפרה, ומי שחושב את עצמו כמו אפר, ככה הוא כותב, ומשפיל את עצמו כשמת צדיק, אז זה אשרה ואשרה חלקו, אומר הקדוש ברוך הוא, מוחל לו את אבונותיו. והוא אומר, ואני אקרא לכם מה הוא כתב, איש אשר כזה יעשה לא בפטירתם, אז זוכה שבאמת בפטירה הצדיקים, ואם הוא מוריד עליהם דמעות, הקדוש ברוך הוא מוחל לו את העוונות. כאן רואים מה זה מעלה פטירת צדיקים. כן, מה נענה ומה נאמר? ויבוא גם הרביעי, הוא אברבנאל עליו השלום, רבנו יצחק אברבנאל, בחומש דברים שם בזאת הברכה הוא כותב שההבדל בין, הגמרא אומרת, ההבדל בין פטירת צדיק לפטירת רשע, צדיק שלוקח את נשמתו כמשחל שערה מבינתה מחלבה, כמו שאם נפל בתוך חלב שערה, איך אני מוציא אותה בקלות? גם מצד הצבע, גם מצד הקלות שאני מוציא, אז אני משר מוציא, לכן כך זה פטירת צדיק. אבל בפטירת רשע זה לא כך, פטירת רשע זה כמו צמר שנכנס ומתערב בתוך הקוצים, כמה קשה להפריד את הצמר והקוצים, ובסוף כן נאחז צמר, חלק מהצמר נשאר בקוצים, ואז אתה מפריד, אבל זה כואב, זה קורע, גם חותך את האור. ככה זה אצל הרשע לא הולכים. למה? כי הרשע הוא דבוק בעולם הזה וקשה לו לעזוב את העולם הזה, כי יש לו ממון, יש לו הנאות, יש לו תאוות, יש לו כל מיני שמחות, כל מיני עניינים, צעצועים וקשקושים וכל מיני דמיונות שב והבל והבלים. אז הוא רואה את כל זה והוא עוזב, זה קשה לו מאוד מאוד להיפטר מהעולם ומה... כבר אמר הרב רבי יעקב שאול אל ישר, בעל הישא ברכה, שבדורו היה יהודי אחד, אני לא אזכיר שם משפחה, והיהודי הזה היה בעיר העתיקה, והוא היה עשיר גדול, ואף פעם היה קמצן, לא נתן פרוטה אחת לעני, והיה לו חבילה של דינרי זהב, והוא ציווה את אחד מידידיו שהוא יטפל בו לפני מותו, ומה יעשה? לא פחות ולא יותר, עיקר נכין לו צנצנת של דבש, ואמר לו שאחרי שיחצו אותו אנשי החברה קדישה, יקחו את הדינרי זהב ויתבילו בדבש וידביקו עליו, ומילאו את כל הגוף שלו מהראש, הוא מילא לו את כל הגוף מהראש ועד הרגליים, וכך קבר אותו. רק אני לא רוצה להגיד את השם, ילכו יפתחו את הקבר עכשיו. אז בקיצור, מיד אחרי שבוע הוא בא בחלום, והרב ראה אותו כולו מלא קביעות ואש יוצא מהגוף שלו, ולא הבין מה זה. אמר לו, מה קרה לו? אמר לו, בבקשה שיציל אותו. נשאר לו עוד קופסה אחת אצל אשתו של זהב. הוא אמר לו שהוא לא יכל להיפרד מהזהב שלו, אז לפני מותו הוא ביקש שידביקו לו את ה... והוא אמר את זה לאשתו שגם היא תעשה כמוהו. אז הוא הלך לשם, לאותו עולם, לקחו אותו בגינה מלאכי חבלה, על כל דינר ודינר תחוו בו שיח של בעירה של אש שהיא פי מיליון מהאש של העולם הזה, ועשו לו קביעות, ולכן זה האש שהוא רואה שיוצא מהגוף שלו, זה זה. אז תלוי מה היה עושה האדם בשעת פטירתו, זה העניין. הלוא הגמרא אומרת, רבי נעזר עליו השלום היה כהן, והיה בדיוק אוכל בתרומה, זה היה בזמן שהיה להם אפר פרה, אז היה אוכל בתרומה, באמצע שהיה אוכל תרומה, שהתרומה צריך לאכול בטהרה, באמצע בא המלאך, אז הוא רואה את המלאך מולו, אומר לו, מה אתה רוצה? הוא בא לקחת נשמתו. אומר, איך תיקחת נשמתו? אם הוא ייקח אותו, התרומה תהיה טמאה. המלאך התפלא, פעם ראשונה שהוא שומע שאלה כזו הלכתית, מה עושים? אז הוא עלה למעלה לשאול את הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תעזוב אותו, תן לו לאכול. ורבי אלעזר המשיך לאכול תרומה, הוא לא התרגש, לא אכפת לו מהמלאך, והוא באמת נשאר בחיים עוד כמה עשרות שנים. אז רואים מה צדיק עוסק בשעת פטירתו ומה רשע עוסק בשעת פטירתו. לכן אשרי מי שבשעת פטירתו נמצא במקום קדוש, או יושב ולומד דברים קדושים. על זה הגמרא אומרת שאדם צריך להתפלל, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. כמה פירושים נאמרו בגמרא שם? יותר מעשרה. אחד מהם זה מיטה, מצו זה מיטה, שיתפלל שבשעת פטירתו יהיה מתוך דברי תורה או מתוך דבר מצווה, כשהוא עוסק באיזה דבר של מצווה, ואז כשהוא עוסק בדבר של מצווה, ואז באים לקחת את נשמתו, אז יש לו מעלה גדולה מאוד. עכשיו נחזור לדברי האלשך. אז האלשך אומר שהיה צער בפטירת מרים. למה? שהיו עוד חיים, אבל כמה תורה ומצוות היה יש שמגנים עלינו כשיש צדיקים. אז אומר הרב אלשיך, מה הצער שיש למעלה וגם פה כאשר צדיקים נפטרים? הוא שם נכנס לחקירה גדולה. הרי סוף סוף הם עולים שם למעלה והם נחים ונוחו יגיעי כוח, כך כתוב. אחד, שהפסדנו עוד אדם צדיק בעולם, כל יהודי ירא שמיים, הוא מוסיף במשקל של הזכויות של עם ישראל עוד ועוד. עכשיו שנפטר הצדיק, יהודי כזה צדיק, אז נחסר לנו יהודי שומר מצוות. תארו לכם 45 אנשים שכולם היו עובדים את השם, מתפללים שחרית, מנחה, ערבית, אפילו זה לבד מספיק. כל שכן שהיו מנחים תפילין והיו שומרים שבת והיו מתפללים תמיד והיו עוסקים בתורה, אז איזה הפסד נורא והיום זה. דבר נוסף, אומר רבנו משה אלשיך, יש לנו הפסד גדול בשעת פטירת צדיק, שהצדיק בזכותו שהיה חי, אז הוא היה פה בעולם הזה, הוא היה עושה צד צעירים. אני לא מדבר על ילדים בגיל 7 ובגיל 11 שמתו, שאלה ודאי אם היו נשארים בחיים ומאריכים ימים 80 שנה, כמה מצוות היו עושים. ואת כל זה הפסדנו. אבל גם אלה שמתו בגיל 40-50, אם היו נשארים עוד בחיים עד גיל 80 נאמר, כמה מצוות היו יכולים לעשות. אז זה היה בקו זכות, היה מוסיף עוד זרע שנייה, כך כותב רבי משה אלשיך. והרעה השלישית, הוא אומר, אל תגיד לי וזרח השמש ובא השמש. מה אמרה הגמרא על זה? לא זרחה שמשו של שמואל עד ש... לא שקעה, סליחה, שמשו של אלי עד שזרחה שמשו של שמואל. לא שקעה שמשו של משה עד שזרחה שמשו של יהושע. תמיד יש אחד כנגד השני. אומר, אבל, יש כאן עדיין מכה אחת גדולה מאוד. המכה היא שאיזה רעה עומדת לבוא, שבגלל זה הקדוש ברוך הוא לקח את הצדיק. למה? כי הפסוק אומר, הוא מביא את זה על הפסוק, הצדיק עבד ואין איש שם לב, ואנשי חסד נאספים ואין נבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אז הוא אומר זה, תקח את הפסוק, תחלק אותו לשלושה חלקים. שלוש הפסדים יש שצדיק נפטר. אחד, הצדיק עבד. מה זה עבד? הוא היה עושה עוד מצוות, והוא לא הספיק לעשות עוד מצוות, והוא רוצה לעשות עוד. והוא צדיק, והוא היה גם מגן על הדור. אנחנו לא יכולים לדעת מי מגן יותר, מי מגן פחות. אין לנו את המשקל הזה. אז זה אחד, הצדיק עבד. ואין איש שם עליו שאנשי חסד נאספים. מה קורה שלא יודעים שהנה הצדיק הזה הוא היה יכול לקיים עוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות? אז הפסדנו את המצוות של המשך החיים שלו, בפרט אם הוא היה צעיר יותר. ועוד יותר גרוע, השלוש, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. שם יש שני פירושים בגמרא. מפני הרעה, פירוש אחד, שאם חס ושלום עומדת לבוא רעה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את הצדיק במקום שתבוא הגזרה. אבל פירוש שני לא כך, של רואה שרעה עומדת לבוא, והצדיק לא, שלא יצטער הצדיק שתבוא הרעה בימיו, לוקח אותו לפני שהיא תבוא. ככה היה בפטירת הגאון רבי יוסף חיים עליו השלום. הרי הוא נפטר בשנת תרסת, סמך ת' בסוף השנה, בי' ג' אלול. ואיך שנגמר היום השבעה שלו, יצאו גיוס, יצא צו גיוס ליהודים פעם ראשונה בהיסטוריה. בכל מדינת עיראק ובכל המזרח התיכון. לפני כן לא גייסו יהודים, ואז הנה רבי עזרא עתיה היה צריך לברוח למצרים שלא יגייסו אותו, אז התחפש ולבש בגדים אחרים שלא יזהו אותו, והיה לו גם תעודת זהות זרה וכו', ואז הוא הלך לשם כדי שלא יגלו את הפטירה, את הזהות שלו. אז אם כן, ואחרי זה בערה, היה מלחמת העולם הראשונה, אמרו עליה המבית לארץ ותרעד. אז זה פירוש אחד. פירוש שני, שבמקום שתהיה רע, אז הוא מביא את שלושת הפירושים. יש עוד מילה אחת שאני רוצה לומר. יש עוד גמרא שאומרת, גדולה מיתת צדיקים יותר מחורבן בית המקדש. שכן בחורבן בית המקדש אנחנו אומרים ותרד פלאים. כמה זה פלאים? שתיים. מיעוט רפים? שניים. ואילו שמת צדיק כתוב לכן הנני יוסיף להקות את העם הזה, להפליא את העם הזה הפלא ופלא. שלוש יש שם, להפליא, הפלא ופלא. נחילה, לא, בלי, עסק, נחילה. זה לא מתאים להיום. להפליא, הפלא ופלא, שלוש. מה העניין של שלוש? אז שוב פעם, גם כאן יש את השאלה. וזרח השמש ובא השמש. אז צדיק נפטר, בא במקומו, צדיק אחר, הקדוש ברוך הוא, הוא קורא הדורות מראש. יש לו דור דור ודור שם, דור דור וצדיקיו. אז הוא אומר, אלא, כך כותב אלשיך, אני ממשיך דברי אלשיך, הוא אומר, תדע שיש ירידת הדורות. הראיה, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. ומאז ועד היום, אנחנו יורדים ויורדים ויורדים. תאר לך, היה לנו את מרן חכם עובדיה, אתה יכול היום להשוות מישהו אליו? עם כל הכבוד לחכמים שנמצאים היום, השם ישמור אותם, אבל אין לנו כמוהו. אז זה נאמר, אין לנו תמורתו, אין לנו חליפתו. והוא מקשה, אלשיך מקשה את הקושיה הזאת. למה אתה אומר אין לנו תמורתו? הרי הקדוש ברוך הוא ממנה במקומו אחר. אומר, אלא מוכרח לומר, בגלל שיש ירידת הדורות. אז עכשיו מובן מה זה ותרת פלאים. ותרת פלאים, אומר הרע. אומר הרב, עכשיו תבין מה קרה פה, מה קרה, השם ישמור, ירידת הדורות. ואז הוא אומר, חושב שהוא, גם הצדיק אומר, תדע עוד דבר, עוד נקודה קטנה ברשות הרב. אומר שאדם יושב ולומד תורה, תדע, כולנו עמדנו בהר סיני וקיבלו נשמותינו את האור של השם יתברך ואת האור של התורה. אדם יושב ללמוד תורה ופתאום קשה לו להבין, פתאום הוא מוצא את הפירוש, הוא חושב, כך כותב אלשיך, חושב שהוא חידש והוא טועה. זה פשוט הנשמה שלו קיבלה את זה בהר סיני, ועכשיו הוא נזכר שהוא שמע את זה בהר סיני והוא פירש את הפירוש הזה. זה החידוש. אז הוא אומר, אז זה החידושים שנמצאים אליו. עכשיו תראה מה הפסדנו כשנפטר צדיק. הוא אומר, א', היה צדיק מגן עלינו, עצם ההגנה שהוא היה מגן עלינו, כי כל ישראל ערבים זה לזה. שתיים, לא רק מגן עלינו, מגן זה מפורענות, מצרות, מהאיראנים, מכל החיזבאללה, מהחמאס, גם הוא היה מוריד לנו טובה, הרבה הצלחות, הרבה ברכות היה בעולם בזכות אותם הצדיקים שהיו עוסקים בתורה. אז זה הפסד שני. הפסד שלישי, הוא אומר, ההפסד השלישי שהוא היה מחדש בתורה. הרי כל יום נוסף היה לומד עוד תורה והיה מחדש עוד חידוש בתורה. לא משנה אם הוא פרסם את זה ברבים או לא פרסם את זה ברבים. וגם אפילו תלמיד קטן יכול לחדש לפי מדרגתו. אז הוא אומר, הנה שלוש, לכן זה יותר קשה מחורבן בית המקדש. בחורבן בית המקדש כתוב רק ותרת פלאים שתיים. אבל בפטירת צדיק כתוב להפליא את העם הזה, הפלא ופלא. שלוש ירידות יש, אחת שהגן עלינו, שתיים שבזכותם היה לנו טובה וחיים, שלוש שהוא היו מחדשים בתורה. אז מה צריך לעשות עכשיו? להגביר יותר את לימוד התורה, להגביר יותר את שמירת המצוות, כדי להספיק את הגרעון שקרה כעת מ-40, לא רק האסון שקרה, לא על זה אנחנו בוכים, על החיסרון שחיסרנו כעת. 45 צדיקים היה לנו, שמי יודע היו גדלים והיו נעשים ענקים בתורה, ומה היו יכולים להגן עלינו, ועכשיו אין לנו אותם. אז אנחנו צריכים להשלים את מה שהחסרנו בפטירה שלהם. יהי רצון שיהיה שלום במנוחתם.